שלום לכם, אהוביי, די מרב רבותיי. השיעור הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי, הרב אדיאל בן עתידה אדית, לברכה והצלחה עתידה אדית בן עתידה רחל, לברכה והצלחה יהושע בנימין שילה בן ריסה רות, ושום בנימין תשנה רחל ליה, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ואנחנו נדבר הפעם על מהלך האידאות באומות העולם על פי משנתו של מרן הרב קוק זצ"ל, ומבוסס על מאמר נפלא ביותר בספר אסיף בחלק א'. דומה שהכל מסכימים שהרב קוק היה בראש ובראשונה הוגה לאומי. מטרתו העיקרית הייתה להאיר את דרכה של גאולת ישראל, שבימיו החלה לקרום אור וגידים. תלמידיו ראויים בו כניסוחו של הרב אלי סדן, שליח השם יתברך להארת נתיבות גאולתנו בדור תהפוכות. שאיפתו הייתה לאפשר לנו הצעדים בדרכי התחייה המאומצת, להבין את התהפוכות ההיסטוריות בהן אנו חיים. לשם כך סרטט הרב מפת דרכים עשירה ומסועפת. ברגעי המבוכה הקשים אנחנו יכולים להתבונן בה ולראות בתוכה את שורשי הדינמיקה הנפשית והרוחנית שיצרה את רוב הזרמים המשפיעים בציבוריות הישראלית, את הלאומיות ואת השמאלנות האוניברסלית, את החרדיות הקיצונית והמתונה, את תחושת המרדנות והמצוקה ואת התפעמות התקוות הגדולות. לכל הזרמים האלו לימדנו הרב שמור מקום של כבוד בתהליך הגאולה המתמששת מול עינינו ממש. הגותו הלאומית של הרב לא נותרה בספרים בלבד, אלא הניע מהלכים היסטוריים כבירים בהנהגת בנו הרב צבי יהודה. גוש אמונים יצא מבית מדרשו, וגם הלאומיות החילונית ראתה ברב מקור השראה רב כוח. המאבקים הציבוריים שהוביל הרב צבי יהודה תרמו לתחושה שמשנת הרב מתמצא בהגותו הציונית. אבל זה טעות לחשוב שהרב דיבר רק על הלאומיות. הרב צבי יהודה עצמו ניסה להכניס את המאבק הלאומי להקשרו הנכון, כשהגדיר את הלאומיות הישראלית כלאומיות קוסמופוליטית. כך בשיחת הרב צבי יהודה על ספר אורות בספריית חווה בעמוד 83. מבחינתו לא הייתה כל סתירה בין ההתקדמות בגאולתם של ישראל ובין האחריות לאנושות כולה, שגשוגה והתפתחותה. אלא שביטויים כאלו לא שינו את התחושה הכללית שמשנת הרב עוסקת כמעט באופן בלעדי בשאלות הקשורות ללאומיות הישראלית. יתר על כן, הביטוי לאומיות קוסמופוליטית הוא אכן חסר משמעות עבור מי שאין לו מושג ברור של קוסמופוליטיות, של המגמה הכללית של התפתחות האנושית. מבחינתו ביטוי כזה ישר בגדר מילים יפות וחסרות משמעות מעשית. המחשבה שמשנת הרב מתמקדת באופן בלעדי בממד הלאומי חוטאת לה בדבר חשוב. אנשים רבים מתעניינים דווקא היום בנושאים שלכאורה אינם קשורים לנושא הלאומי, במצוקותיו של הפרט או בשאלות רחבות של עתיד האנושות, צדק חברתי וסביבתיות, את חממות כדור הארץ וכדומה. משנה שאין לה מה לומר בנושאים אלה פשוט לא תקנה את ליבם. גם כאן מדובר באירוניה היסטורית חריפה, משום שהרב סירב להזדהות באופן חד צדדי עם הידיעה הלאומית או עם כל הידיעה פרטית אחרת. להפך, בגמרות רבים הוא מסביר שכל הידיעות כולם מן ביטוי למה שמכנה הקודש הכללי. הלאומיות אינה אלא אחת מהידיעות האלה, ואין לה עדיפות על האחרות. כך לדוגמה בפסקה מפורסמת בספר אורות בעמוד עין: שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו וכולי. ומללים נהיה אם נניח לשלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים להיחד אצלנו. לסייע כל אחד מהם את חברו לשחרלו, לבציר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יכול להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסויג דרכו בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובהחלקם כל אחד למחנה מיוחדת, עומדת כצד למחנה השנייה. הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם שלושת התביעות העיקריות, שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם, של איזה צורה שהיא, מורכבים מהם. הרב מזכיר כאן שלוש דעות, ששום צורה של חיים אינה יכולה להתקיים בלעדיהם, הקודש, האומה והאנושיות. אי אפשר לחיות בלי קשר ממשיל הקדושה ורוחניות, אי אפשר לחיות ולהיות חלק מלאום, הכוונה ללאום חי, הכולל חברה חיה ותוססת, כלכלה מפותחת, וחיי תרבות מנוסח המאפיין כל עם ועם. ממש כך, אי אפשר לחיות בלי קשר לאנושיות בכללותה, בלי להשתתף בכמיעתה לצדק, ליחס פנימי לאדם באשר הוא אדם. בהמשך הפסקה קובע הרב שכל אחת מהדעות האלה מופיעה במציאות החברתית הקונקרטית כזרם היסטורי מוגדר, ומדרך הטבע מתפתחים מאבקים בין הזרמים השונים, אותם מאבקים המוכרים לכולנו, בין דתיים לחילוניים, בין שמאל וימין, הם השתקפות המאבק בין הדעות. הרב מדגיש שמבין שלושת אלה אין הדעה שאין לה משמעות ערכית או רוחנית, אין הדעה שכולה חול, למרות שלכולן יש בסיס חומרי מסוים. שלושתן משקפות צדדים משמעותיים ועמוקים בנפש האדם, וככאלה יש לשלושתם ערך של קדושה. כותב הרב, מובן הדבר באורות עמוד עין ב', כי כל מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי בצד הטכני והמעשי של הקודש ובצדים המחשביים והרגשיים המתייחסים לזה. אמנם עצם הקודש היון הרי הוא נושא הכללי, שהצמצום הזה עצמו אך הוא מכלל עבודתו, כמו כל העבודות הבאות לשכלו לעולם והחיים בכל המובנים, שכולם הלא את ברכתם מקודש הם נושאים. עד כאן מדובר אפוא בשלוש אידאות שוות ערך, כל אחת מהן משקפת את אידאת העל של הקודש הכללי. יש אנשים המחוברים יותר לאידאה אחת ואחרים לאחרת. הלאומיות והאנושיות הכללית אינן סותרות אלא משלימות. לכן אי אפשר להבין שום אידאה בלי להעמיק בשתיים האחרות. אין משמעות ללאומיות, ודאי שלא לאומיות קוסמופוליטית, לא הבנה מעמיקה את הקוסמופוליטיות עצמה. אין משמעות לתולדות ישראל בלי הבנה תולדות העולם. אין משמעות למהלך האידאות בישראל בלי להבין את מהלכן באומות העולם. כותב הרב אבינר, אי אפשר להתייחס למושגי הלאומיות, התשובה והגאולה רק במובן הישראלי הצר, אלא גם ביחס כלל עולמי. עצם רן הרב, הגאולה הלאומית של ישראל היא הפתח לגאולת כל העולם, ותשובת עם ישראל תביא תשובה לעולם כולו. כאשר מרן הרב דיבר על גאולה, אין כוונתו רק גאולה פוליטית, אלא גם לגאולה מן הרע, מן הכסל ומן הרשע. אם כן, מושג הגאולה כולל אצלו גם תשובה. מתוך הסכמה גמורה עם דברים אלה, עלינו לשאול אם הרב הותיר בידינו משנה סדורה על גאולת העולם כולו, מעבר למובן הישראלי הצער ועל מקומו המדויק של עם ישראל בתוכה. התשובה מורכבת. עיקר עיסוקו של הרב אכן היה בתולדות ישראל, ובפרט בהבנת התהליכים שהתרחשו בדורו. ואחרי הסתייגות הזו, אפשר לקבוע שעיון בכתבי הרב מאפשר לנוצר תמונה שלמה של מהלך היסטורי כלל אנושי מורכב מאוד. מלאך שיש בו עניין רב של עצמו, ובו בזמן הוא שופר אור מרתק על תולדות ישראל. ננסה לסרטט את המהלך שמתווה הרב לגבי התפתחותך הרוחנית של האנושיות, של האנושות בכלל. ונתחיל בכמיה לקל כמנוע ההיסטוריה. הוגה מבקש לצייר תמונה כללית של ההיסטוריה, חייב להסביר מהו המנוע הפנימי הפועל בה. מרקס כידוע טען שהמנוע הזה הוא כלכלה. אנשים חיים במערכת כלכלית חברתית נתונה. מכיוון שהשפע הכלכלי הוא מוגבל בהכרח, נוצר מאבק על חלוקתו, וממילא צומחות בכל מערכת חברתית עוולות בלתי נמנעות. מתוך רצון להיטיב את מצבם, האנשים מפתחים את הכלכלה, מאמצים אמצעי ייצור משובחים יותר, המספקים יותר שפע משהיה קודם. ההתפתחות הכלכלית הזו מאפשרת לנו לבנות חברה צודקת יותר, שחלוקת השפע בה תהיה יותר הגונה. ברוב המקרים המעמד שזכה בשפע בתקופה הקודמת מסרב לכל דרך חלוקה חדשה, והעוולות נמשכות למרות שבעקבות ההתפתחות החדשה אפשר כבר למנוע אותן. מכיוון שכך המערכת החברתית הישנה נראית לאנשים החיים בה מעיקה ובלתי נסבלת. מצב כזה מתרחשת מהפכה חברתית. המבנה החברתי מאפשר חלוקה טובה יותר של השפע, חירות רבה יותר וגמישות מעמדית שלא התאפשרה קודם. כל אלה מאפשרים פיתוח כלכלי נוסף וכן הלאה, עד להיווצרות החברה המתאפיינת בשוויון מושלם. הוגים אחרים הציעו מנועים אחרים להיסטוריה. הגל טען שהתפתחות הפילוסופיה היא המעבירה את האנושות משלב לשלב. קאנט ראה את ההתפתחות המדע כיסוד ההתקדמות. כל אחד מאלה ביום כמובן אחרים פירט את תמונת ההיסטוריה לשיטתו, ובסופו של דבר כולם קידמו את ההבנה ההיסטורית. תמונת ההיסטוריה שלנו כיום מכילה יסודות שנלקחו מכל התפיסות האלה ומאוד אחרות. הרב קוק ראה את הכמיהה לאלוקות כמנוע היסטורי, המניע את כל מהלכיה. משפט זה דורש הבהרה. כשהרב מדבר על הכמיהה לאלוקות, הוא אינו מתייחס לאחד מהדימויים ההיסטוריים המוכרים. לא מדובר בכל הבורא השופט נותן התורה, ואף לא במניע הראשון של אריסטו. באלוקים הוא הטבע של שפינוזה וברוח העולמית של הגל. בתפיסתו של הרב, דימויים אלה מנסים לשקף כל דימוי בדרכו משהו שאי אפשר להגדיר או להכיר בשום דרך. כל פעולות המחשבה באשר הן אינן אלה ניסיונות שלנו להציע דימוי למשהו מעבר לכל דימוי, ויחד עם זאת ממשי הוא פועל בחיינו יותר מכל דבר אחר. אכן זהו פרדוקס, אבל הרב טוען שפרדוקס זהו יסוד החיים. הרב כותב באורות עמוד קי"ט: אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. הידיעה, הרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוקיים דווקא. אז ימצאו את מלואם, את יחוסם השווה, המניחת והמניחת הדעת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה ידריכו תמיד מנוחה. מגל אל גל יוטל ולא ידע שלו. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן. עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח אבל לא יערכו ימים, הרוח ילחץ ממסגרותיו והטירוף הכלי יחל את פעלו בכל תוקף. מקום מנוחתנו הוא רק האלוקים. האדם מעצם טבעו, עד כאן מדברי הרב, האדם מעצם טבעו שואף למה שמעבר לו, למה שלעולם לא יוכל להשיג. הוא עצמו אינו מבין למה הוא שואף. הוא ממציא לעצמו דימויים שונים כדי לבאר לעצמו מהי מגמת חייו. נדמה לו שהוא שואף לכסף, להצלחה בספורט, בעסקים, במדע. נדמה לו שהוא שואף לתעלות מעל פלוני ולהצליח יותר מאלמוני. אנשים בני תרבויות שונות שואפים למטרות שונות ומכנים שאיפה זו בשמות שונים. על אף זאת, אצל כולם אפשר לזהות את אותו חוסר מנוחה, את אותו חוסר סיפוק בטוב שכבר הושג. התרבות המערבית זיהתה את חוסר המנוחה הזה, והיא מנווטת אותו לרכישת הישגים חומרים כלכליים. התרבות הבודהיסטית, וגם הורתה, התרבות ההינדית, זיהתה את אותו חוסר מנוחה וראתה אותו כבורות המביאה סבל, ולכן שאפה להכחידו. הצד השווה שביניהם שתיהם זיהו את אותו חוסר מנוחה כנתון יסודי בטבע האדם. גם הרב קוק מזהה את אותו חוסר מנוחה עמוק, אבל שלא כמותן הוא ראה את שורשו בכמיהה אינסופית של האדם למקורו הבלתי נתפס, שלמרות הסתרו אנחנו שוקקים אליו. כותב הרב: עיקר האמונה היא בגדלות, בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שרואי להיות משוער, ומה שרואי להיות משוער אינו לכלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. אם אומרים על דבר טוב או על דבר הטוב או דבר החסד, המשפט הגבוה התפארת וכל מה שהוא חיים הוא פרח חיים, או דבר אמונה ואלוהות, הכל הוא מה שנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. גם כל השמות והכינויים בין עברים בין הלועזים אינם נותנים כי ניצוץ קטן וכהה מאור הצפון שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוקים. הוגים עכשוויים בעיקר כאלה השייכים לאסכולת הפילוסופיה האנליטית, היו טוענים כאן שאם הכל נמצא מעבר לכל הגדרה מבחינתנו, הוא כאילו אינו קיים כלל ואין מה לדבר עליו. מה שאי אפשר לדבר עליו, טען לודוויג ויטגנשטיין, על אודותיו יש לשתוק. כפי שראינו, הרב מדגיש את הפרדוקס שבעצם הדיבור על השאיפה, על מה שאי אפשר להשיג בשום דרך. אכן פרדוקס. אבל מה נעשה והכמיהה שבלב אינה נותנת לנו מנוח? מה נעשה ושום הישג מוגבל אינו מספק את הנפש? אנחנו משוללים יכולת לדמות את מה שמעבר לכל הגבלה, ובו בזמן משהו בנו משתוקק דווקא אליו, לטוב המוחלט, לאינסופי. כותב הרב בשמונה קבצים, קובץ א', עוד קוף י' ד', הננו חשים במלוא נשמתנו את ההכרח של הטוב המוחלט, את האי אפשרות של אי הווייתו, ואת האריגה הבלתי פוסקת במעמקי לבבינו להתעלות אליו, להתקרב אל מרומיו, לחזות בנועמו. הננו מרגישים שהטוב השלם והשלמת הווייתו, החופשי מכל גדר, מכל תנאי וחוק, מכל תואר ושינוי, מילואו הוא מילוי עולם. עד כאן מדברי הרב. מהו אותו הטוב המוחלט? אי אפשר להגדירו, אפשר לפרט אותו. אנחנו מתקשים להגדיר את הטוב, אבל לא מהססים לקבוע שחירות למשל היא דבר טוב. אנחנו משוכנים לצורך בנימוק שאהבה היא דבר טוב. הרב טען שהטוב, החסד, המשפט, הגבורה, התפארת וכל משהו חיים ופרח חיים, או הדבר אמונה אלוקות והלוקות, הכל הוא מה שנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. עד כאן טענתו היא שכל המושגים האלה משקפים ענפים ממשיים וחשובים של הטוב המוחלט שאנחנו שואפים אליו, ושהטוב המוחלט הבלתי ניתן להכרה מתפרט לאידיאלים האלה. במקום אחר מסביר הרב במאמר דעת אלוקים שבספר רקבי הצון, שאין כל דרך לדבק בטוב האלוקי מלבד הגשמת האידיאלים הכלולים בו. וכך כותב הרב, האידיאלים האלוהיים והחמדה הפנימית הרוממה והעצמית עליהם, לציירם בשכל וברגש, ולהגשים דוגמתם בפועל של סדרי החיים, הם הינם תודותיה של המחשבה המבורכת, שלעילויה אין קץ ותכלית. הרב מסביר שם ששני צדדיה של המשוואה חיוניים באותה מידה, הניסיון לדבוק באידיאלים תוך הכחשת מקורם בטוב אלוהי אינסופי, נקרא כפירה בעיקר כלשונו. ולניסיון ההפוך לשאוף לטוב המוחלט, ללוקות או לאינסוף, בלי לממש זאת דרך מטרות הביניים של אידיאלים מוגדרים האלה, הוא הנקרא קיצוץ בנטיות כלשונו. דבקות באחד משניהם בלא חברו היא אשלייתית והרסנית מאוד. במודע או שלא במודע אנו שואפים לטוב המוחלט ורוצים לממשו דרך שורה ארוכה של אידיאלים שהוא מתפרט עליהם. משמעותו של הניסוח הזה פשוטה ואינטואיטיבית. אנחנו הולכים במציאות חסרה מעוותת. אנחנו מנסים לתקן אותה כמיטב יכולתנו לאורם של אידיאלים שאנחנו מאמינים שהם טובים. להפיץ חוכמה במקום שיש בו בערות, אהבה במקום עוינות, שמחה במקום עצב. כפסקה המפורסמת של הרב, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אהבה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חוכמה. הרב קורא לתשובה כדבריו באורות התשובה בפרק ד' פסקה ב', על ידי התשובה כל שב לאלוקות, על ידי מציאות כוח התשובה השורר בעולמים כולם, שב הכל ומתקשר במציאות השלמה האלוהית, ועל ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה והרגשותיה, כל המחשבות, הרעיונות והדעות, הרצונות וההרגשות, מתפכים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוקי. ההנחה הפסיכו-היסטורית הראשונה של הרב היא שמנוע ההיסטוריה הוא הכמיהה לתשובה. אנחנו חיים בפער קיומי בלתי נמנע בין המציאות המוגבלת לבין הטוב האינסופי, אליו אנחנו כמהים. שום מציאות טובה ככל שתהיה אינה מספקת אותנו. אבל יש גם פער יותר קונקרטי, עמו אנחנו חייבים להתמודד. המציאות מלאה סבל בלתי מוצדק, אבל ורשע. האם אפשר להשלים עמם בתירוץ שממילא לעולם לא נשיג את הטוב המוחלט? משהו בנו מתקומם כנגד השלמה כזו. אף אחד לא יקבל בהשלמה עוול זדוני שנעשה לו. הוא יחוש התקוממות פנימית נוראה, לא רק משום שהפסיד משהו שחשק בו, אלא בעיקר משום שהפסיד אותו שלא בצדק. חוסר הצדק מקומם אותנו, משום שהצדק הוא אידיאל הטבוע בעומק הנפש. איש לא ישלים עם מציאות שאין בה אהבה, כבוד או חירות. ההבדל מתמצא בכך שיש אנשים שהפגיעה באידיאלים מקוממת אותם רק אם הם עצמם נפגעים עמם. יש המתאורים גם לנוכח פגיעה בזולתם, יש אחרים שכל פגיעה באידיאל מעוררת אותם למאמץ התיקון, בלי קשר לזהות הנפגעים. כך או כך, המאמץ להגשמת האידיאלים והתקוממות על הפגיעה בהם הוא חלק בלתי נפרד מחיינו. האידיאלים הם מעין גוונים של הטוב המוחלט, שאנחנו שואפים אליו בהכרח. הם מאפשרים לפרוט את הטוב למטרות מוגדרות וברות השגה. חירות לאומית, שוויון אזרחי וכלכלי, הפצת ההשכלה ומיגור המחלות. לא רק אידיאלים נשגבים כאלו, גם מטרות מוגבלות והקטנוניות, כסף, עונג יצרי, כיבושים צבאיים, הם בשורשם השתקפויות של אידיאלים גבוהים. תמיד מוטלת עלינו המשימה. של בירור השורש האידיאלי הגבוה של המטרות הקטנוניות. לפעמים מובטות האלו, האידיאלים הגבוהים יכולים להצטייר באופן הרסני ומעוות. שיפת הצדק והשוויון עלולה להפוך לעריצות מזעזעת, כמו למשל המהפכה הצרפתית או הרוסית. הכמיהה לאהבה עלולה להתגלגל לשחיתות מינית קשה. באותה מידה רצון לתיקון עוול אחד עלול לגרום עוולות קשות עוד יותר. האידיאלים עצמם נתונים לנו, אבל הכלים להגשמתם טעונים בירור יסודי. בירור מסוג כזה מתפרט לאינספור שאלות. כיצד מתבטא אידיאל החירות למשל בעולם חברתי כלכלי מסוים? מהו הביטוי הנאות לאהבת איש לאישה או לאהבת הורה לילד? כל תרבות יוצרת כלי ביטוי משלה. עולם שלם של ערכים שמטרתם לבטא את אידיאלים הגבוהים במציאות מוגדרת. אנחנו יוצרים דימויים של טוב ומהווים מטרות חיים מוגדרות שאפשר להגשים. אנחנו פועלים לאור מטרותינו אלו ומתקנים את המציאות החסרה. זהו תהליך, מהלך טבעי של ההתפתחות האנושית. כמו שכותב הרב, באורות התשובה, פרק ד' עוד ג'. התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו, והתשובה הפרטית הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני תשובה המיוחדים, שרוח הקודש יודע לפרטם לפרטים היותר בודדים, הן ביחד תוכן אחד, וכן כל אותם תיקוני התרבות, שעל ידם העולם יוצא מחורבנו, סדרי החיים החברתיים והכלכליים, האורחים המשתחלים עם תיקוני כוחת ואבון, מחמורים שבחמורים עד דקדוקי סופרים ומידות חסידות היותר מופלגות, כולם עושים חטיבה אחת. ואינם מנותקים זה מזה, וכולו לחד אתר סליקין. הבנת העיקרון הזה מביאה להבנת מהותה ועוצמתה של תשובה, ומחישה תהליך התשובה עצמו, כפי שכותב הרב, אורות ד' ד'. הטבע העולמי וכל יציר פרטי, ההיסטוריה האנושית וכל איש יחידי ומעשיו צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת, כתוכן אחד בעל פרקים שנים, ואז ממהר את האורה של הדעה המביאה לידי תשובה לבוא. עד כאן מדברי הרב. ראיית ההיסטוריה כתהליך ארוך של תשובה, תיקון ושאיפה לקרבת אלוקים, יכולה להלהיב, אבל בו בזמן עולה לעורר קשיים חמורים. היא יפה מדי, שלווה מדי. בפועל, כמו שאנחנו יודעים היטב, בני אדם אינם רק מתקנים את העולם. לא פחות מכך הם עושים אותו. היופי המסחרר של תיאור התשובה הכלל עולמית, רק מעצים את הקושיה, אם מהותו של האדם היא הכמיהה לאלוקות, כיצד נוצרה השפלות הנוראה שאנחנו חיים בה? מדוע מספר העיתון מדי יום ביומו הפשעים מבחילים מעוררי תחושת זוועה? אם השאיפה הפנימית של האדם הוא לטוב המוחלט, מהיכן בא הרוע? אפשר לשאול על כמה תשובות לשאלה כזו. שאלה זו עומדת בעצם לפתחה של כל הגות דתית מונותאיסטית, המניחה שהמציאות כולה נברא על ידי כל אחד אין סופי ובכוחו, טוב ורחמן ברצונו. אלא שהרב קוק, לא רק הוא, מעצים את השאלה כשהוא טוען שרצונו הפנימי של האדם הוא לדבוק בכל. כעת ממוענת השאלה גם כלפי האדם. אם הוא רוצה בטוב, מדוע הוא עושה רע? אם כמיהתו היא לחזור או להיכלל במקורו, מדוע התרחק ממנו מלכתחילה? יש לזכור שכבר בפסקה שהבאנו לאל, בה מדובר על הצימאון לכל חי, מתעוררת גם אפשרות של ניסיון להתרחק מכמיה לכל. חיפוש כיוונים אחרים של חיים ושל התפתחות רוחנית ונפשית. הרב מדגיש שאפשרויות האלה הן אשליות באלמה, אורות עמוד קופיוטט. אם יוכל האדם לשקוע באיזה רפש שווה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. אבל לא יערכו ימים, הרוח יחלץ ממסגרותיו והטירוף הכלי יחל את פעלו בכל תוקף. אפשר לראות בתיאור זה מודל כללי של ההיסטוריה. אנחנו ממציאים מטרות חיים מגוונות, בונים סביבה מבנים תרבותיים מורכבים שלעולם אינם מצדיקים את התקוות שתלינו בהם. מכיוון שכך אנחנו נקלעים למערבולת ולקונפליקטים, למשטרי עריצות או לנהנתנות שפלה. כל הניסיונות האלה מתנפסים כבועות, מפאת טבעם האשלייתי. מקום מנוחתה של ההיסטוריה הגיע רק כשתכיר בכך ששורש שאיפותיה הוא השאיפה לקרבת אלוקים. אם המודל הזה עונה לקושה שהצגתי לפני כן, ממש לא. הוא רק מחדד אותה. אם נסכים שניסיון להכחיש את סימון ללקות המקור לטלטלות ההרסניות המלות את ההיסטוריה, תתעורר שאלה חדשה. למה אנחנו מנסים להכחיש צורך נפשי בסיסי? המודל מתאר כביכול אדם הגבע ברעב ומחפש תחליפי מזון שלא יספקו אותו כלל. ואפילו יחמירו את מצבו, אבל אדם עומד ליד ארוחת שינה ומכחיש את קיומה, מעורר תמיה כבירה. למה הוא עושה זאת? מדוע לא יושב ויוכל? תשובה אפשרית לתמיה זו היא שמסיבה כלשהי, הוא מאמין שאוכל מורעל. הרב קוק טוען טענה היסטורית מרחיקת לכת. השאיפה לקרבת אלוקים היא טבעית ובלתי נמנעת. אבל אדם אני יודע למה הוא שואף. הקל מצטר לו בהכרח דרך דימויים ודימויים שונים, שכולם השתקפויות של האידיאלים עליהם דיברתי קודם. הדימויים האלה יכולים להיות מתסגלים, משעבדים והרסניים בדרכים שונות. מי שנחבא בדימוי זה או אחר עלול להתאכזב מהשאיפה עצמה ולנסות להכחישה. אלא ששאיפה היא ממהותו של האדם ואינה ניתנת להכחשה. מה שגורם לטירוף הכלי לפעול בעוצמה גדולה במיוחד. חשוב להבין, מה שהופך את הדימויים האלה להרסניים הוא עצם העובדה שדימוי חלקי נתפס כתכלית הכל. הדברים הקדושים ביותר, עבודת השם, ארץ ישראל, חירות, שוויון, אחווה, יופה ויופי, כולם עלולים להפוך למקורות עריצות נוראים. מקור העריצות הוא הרצון להשליט אידיאל נערץ אחד בכל מרחב הארץ, כך שכל אידיאל אחר יהיה לו לרועץ. שלטונות עריצות נוראים קמו בשם החירות, ואחרים בשם השוויון והצדק. בכל המקרים, הבעיה לא הייתה באידיאל עצמו, אלא בדימוי שלו, הנתפס כאידיאל בפני עצמו, ולא ככלי להתגלות טוב רוחני אינסופי. טוב שמקורו מעבר לכל מה שיש, ומעבר לכל שיכול להתממש. ושוב, השגנו את השאלה שלב אחד לאחור. מה מקור הנטייה לתפוס דימויי האושר כאילו היו האושר בעצמו? מדוע אנחנו מתעקשים לבלבל בין הסופי והאינסופי? לדעת הרב, הסיבה לכך נוצא בעצם המבנה הפנימי של ההכרה האנושית. האידיאלים עצמם נפלאים, אלא שמשום מה אנחנו מעוותים אותם. מה גורם לנו לעוות אותם? הרב טוען שבני אדם יכולים לתפוס כל מציאות בשני אופנים, כדברים העומדים בפני עצמם או ככלי לדיאלוגי מה שמעבר להם. כך הוא כותב מאמרו המפורסם והחשוב דעת אלוקים בתוך עקבי הצון בעמוד קופלמד. כל חיזיון בין מוחשי בין שכלי, הבא להתייצב במצב של פגישה ייחוסית, אצל כל חש וכל משכיל, מיד הוא מעורר רגש או מחשבה שהיא כפולה. אחת שהיא שתיים. מצד עצמו של החיזיון ומצד תאריו המתייחסים אל הנושא, העסקן באותם הדברים. הרב משתמש כאן בלשון הפילוסופיה של זמנו, ונשמעת לנו מסורבלת הרבה יותר מלשונו הרגילה, שגם היא, כידוע, אינה קלה במיוחד. הנושא העסקן באותם הדברים, פירושו בפשטות, האדם מנסה לתפוס את משמעותו של חיזיון כלשהו הניצב לפניו. המונח חיזיון כולל כל מה שאפשר לחוות ולתפוס. רעיונות, רגשות, אבנים, יצירות אמנות, אנשים ובעלי חיים או כל דבר אחר. כל אחד מאלה יכול להתאפס בשתי צורות. לפעמים אנחנו עוסקים בדבר עצמו, ולפעמים במה שהוא מבטא. אכן, אבן למשל, נתפסת ברוב המקרים כדבר בפני עצמו. אבן הוא קודם כל אובייקט שיש לו צורה מוגדרת, משקל מסוים, מבנה כימי ייחודי. היא יכולה להיות אבן נגף או אבן פינה, אבל כך או כך, היא פשוט אובייקט בעל איכויות כלשהן. גם אדם יכול להתאפס כדבר בפני עצמו, כפרט חברתי בעל איכויות מוגדרות. הוא נתפס כנבון או כטיפש, כמנומס או כגס רוח, כבעל מעמד חברתי זה או אחר. בכל המקרים הוא פשוט משהו, ישות מוגדרת שאפשר להיעזר בה או לחשוש מפניה. אובייקט ותו לא. ישנו גם אופן הכרה אחר, משמעותי לא פחות לחיינו. לפעמים אנחנו מתעלמים מתכונותיו האובייקטיביות של הדבר, ומתעניינים במשמעותו העמוקה יותר. כשאנחנו עם יצירת פיסור למשל, איננו מעוניינים במשקלה או בהרכבה הכימי, אלא שואלים מה היא רוצה לומר, ואיך היא מבטאת את כוונתו של יוצרה. גם בני אדם יכולים להיות דמויות בחיינו, ולעיתים קרובות זה חשוב לנו הרבה יותר מצדדים אחרים בהם. למשל, אני יודע שבשביל כולם הוא סופר חשוב, איש עסקים, איש צבא, אבל בשבילי הוא אבא, חבר, שכן. איננו אוהבים אדם בגלל סיבות אובייקטיביות כאלו או אחרות, אלא משום שהיחס שבינינו הוא חם וטוב. מקור ההבחנה הוא במשנתו של קאנט, אבל הרב משתמש בה בצורה שונה מזו של קאנט. כאשר קאנט כותב על דבר כשהוא לעצמו דברים עצמיים בלשון הרב, כוונתו למציאות המוחלטת של הדבר לפני שנתפסה בהכרה כלשהי. כוונתו לומר שאין לנו שום תפיסה במוחלט הזה. הרב משתמש במושג כדי לציין צורה מסוימת של תפיסה המתייחס לדברים כאילו עמדו בפני עצמם ובלי יחס להכרה תופסת אותם. לשון אחר, הוא מציין בו את ההכרה הבוסרית, שטרם הפנימה שכל מה שאנחנו תופסים אינו אובייקטיבי על היחסי, ונובע מתפיסתנו וממבנה הכרתנו. כדאי לציין שהפסיכואנליטיקאי הדגול, וילפריד ביון, משתמש במושגיו של קאנט באופן דומה מאוד לדרך בה משתמש בהם הרב. יש לו ספר ללמוד מן הניסיון, אין שם בעמוד 30. אופן ההכרה השני מצריך יכולת הפרדה בין שני רבדים של החיזיון מולו אנחנו ניצבים, שאיננו מקרישים את העובדה שהחיזיון הזה הוא מציאות אובייקטיבית. האדם המתרשם מאיכויותיו האמנותיות של הפסל אינו מקחיש את איכותיו החומריות האובייקטיביות של הפסל. התבוננותו חודרת כביכול דרך התכונות האלה, ומגלה משהו שנמצא מעבר לחומר של הפסל. כך הוא מתחבר למשמעותו הפנימית. כשאנחנו מאמינים בכוונתו הטובה של פלוני שאנחנו אוהבים, אנחנו לא אמרים להכחיש צדדים אובייקטיביים העלולים להיות קשים להכלה, אלא רואים משהו הנמצא מעבר להם, את האהבה שבינינו. במקום אחר מסביר רב שיש שתי הבנות כלליות, שני אופני יסוד של הבנה והכרה אנושית. הוא מדגיש שההכרה האנושית יכולה להסביר את המציאות כולה לפי כל אחת מאותן הבנות. אפשר להציע ששני אופני ההכרה שתיארתי לפני כן עומדים בשורש אותן שתי הבנות. וכך כותב הרב בספר אורות בעמוד יוד תת. שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה, את כל ההסתכלות בכל שינוי דרכיה. ההבנה המוסתרית וההבנה הסיבתית. בתוך ההבנה הסיבתית, הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כולי בתור נשמה עליונה מחיה אותה, ההבנה המוסרית. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים אחוזים זה בזה על כל מרחב היש. בשלשלת הסיבתית מונחה איזה העקה כללית, איזה מניעה המעצרת את החוקים ותוכנם שלא ירחו בדרכים אחרים, כי אם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם. הרי את אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה של חירות נשגבה, אז אנחנו משתחררים מכל אותה המועקה הסיבתית, וכל הבניין החוקים מצטייר לפנינו בתור קשרים מוסריים אחוזים זה בזה, שההידוק והאומץ שבהם הוא לא פחות חזק ואמיץ, ועוד יותר מחוטב מאותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית. וערכו הכללי הוא נשגב ונעלה ממנו באין ארוך. הרב מתאר כאן שני אופני הכרה. באחד מהם כל קשר בין הורים הוא חיצוני. כל דבר עומד בפני עצמו. הדברים פועלים זה על זה אך ורק ברמה הסיבתית. הפעולה ברמה הסיבתית היא מעצם הגדרתה פעולה שיש בה אילוץ וכפייה. חוק המשיכה למשל פועל העצמים באופן סיבתי וכופה עליהם לנוע לכיוון מסוים. חוקי הביולוגיה מאלצים אותנו לאכול ולישון נרצה או לא. אנחנו מבינים את ההכרח הסיבתי. המדע כולו מבוסס עליו כשהוא מחפש חוקים אחוזים זה בזה על כל מרחב היש, כמו שכותב הרב. באופן כזה נוצר מושג הטבע שאינו אלא המציאות כפי שהיא משתקפת באופן ההבנה הסיבתי, כלשון הרב במקום אחר בקובד זין, אות למד גימל, מהו הטבע? אחיזת הסיבות במסובבים. הטבע, כפי שרואה אותו המדע, היא שרשרת כבירה של דברים עצמיים הפועלים זה על זה בכוחו של סיבתיות הדוקה. חוקי הטבע ניצבים מולנו כהכרח תקיף, לא פשר, לא למשמעות. המדע הסיבתי אינו עושה כלל משמעותו של הטבע עבורנו. בשיח המדעי אין משמעות לשאלת הלמה. כל לזכור בעצמו של החיזיון שהוא חוקר, כדברי הרב בקביעת צון עמוד קופלמד. תפיסת הטבע הזו יכולה לעורר את פעלות בדייקנותה, באושרה ובאלגנטיות בה מנוסחים חוקיה. אבל יש בה איזה העקה כללית, איזה מניעה כלשון הרב באורות. היא מעליבה את כמיית החירות שבנו, לא רק משום שהסיבתיות היא מודקת וסגורה, אלא בעיקר משום שהכפייה הסיבתית היא חיצונית ומנוכרת. יש בה משום התימהון והרבוביה הבאים לרגל דבר זר כלשון הרב. הבנה אחרת היא מוסרית, היא אינה גוזרת כך יהיה או כך רואי להיות. כותב הרב, ההופעה המוסרית מגלה בנו צביון של אמרה, שכך ראוי להיות, כך צריך להיות, לא רק כך הוא, כך אני אהיה. גם להבנה המוסרית יש חוקים. והרב מדגיש שמדובר בחוקיות לא פחות הדוקה. אלא שמדובר בחוקיות מסוג אחר. פעולתה נעשית על ידי שכנוע ולא על ידי הפעלת כוח סיבתי הפועל על כוחו של הנפעל. הבנה מוסרית פועלת על ידי קישור כל אירוע לאותו טוב עליון, אליו אנחנו קמהים. בהנחה שבעומק נפשנו אנחנו קמהים לטוב עליון האלוקי, כל נימוק מוסרי חייב להתחבר לאותה תכלית עליונה. מובן מאליו שבעולם שכולו דברים עצמיים שאין מנהם קשר פנים אל הכפייה חיצונית בלבד, אין כל משמעות להבנה המוסרית. ההבנה המוסרית אינה בעלת משמעות אלא בעולם דיאולוגי. אם כן, ההבנה הסיבתית היא הבנת ההשפעה ההדדית המתרחשת בין אובייקטים עצמאיים, שאין בהם כל קשר פנימי ועמוק. בהבנה כזו, אובייקטים המקיפים אותנו הם פשוט מציאות שלנו להסתדר בתוכה. כך הוא. ואילו ההבנה המוסרית מתארת את צורת ההשפעה של בין סובייקט לסובייקט. ההשפעה מתוך שכנוע וקשר פנימי, כך ראוי להיות. המדע מבוסס על פיתוח מתוחכם ומדויק של ההבנה הסיבתית. באותה מידה אפשר לטעון שהמוסר, החיפוש אחרי משמעות החיים, והאמונה במובנה עמוק, כולם מבוססים על ההבנה המוסרית. אך אין אפשר כלל לדמיין חיים לא אחת מההבנות האלה. הרב מצביע גם על היחס שבין שתי ההבנות. ההבנה מוגבלת ומנוכרת משאירה אותנו בגבולות העולם כפי שהוא, בגבולות הכחו. זהו יסוד התפיסה האלילית. תפיסת עולם עמוקה יותר רואה את השורש המוסרי רוחני של המציאות הטבעית. הבנת כך ראוי להיות. היא נשמתה של הבנת הכחו. או כפי שטוען הרב בלשונו הפיוטית. כדורים הם מקטיני הטבע, מצמצמיו בגבוליו, בגבולים קצרים ומצירים ומצרים דחוקים. מבית עבדים אנחנו מוצאים, לחירות עולם נגאלנו. והטבע התעלה באילוינו. חשוב לזכור ששתי תפיסות האלה מקיפות באמת עולם ומלואו. לכאורה הקשר עם הזולת האנושי אמור להיות קשר דיאלוגי ומוסרי, אלא שמעשה גם קשר כזה עלול להיות סיבתי. הנכנע למשטר הריצות נכנע למערכת סיבתית כופה. העריץ עומד מולו כנתון קשוח, ככוח עדיף שיש לי קנה לו, משום שאי אפשר להתנגד. כך הקל עצמו יכול להתאפס דרך ההבנה הסיבתית, בתור כוח תקיף שאין להימלט ממנו והכרח הוא להשתבד אליו. בין שני אופני ההכרה הסיבתי והמוסרי יש יחד התפתחותי. אנחנו נולדים עם הראשון והשני צריך להתפתח בתהליך ארוך ומסובך. התפיסה הראשונית, המחשבה יותר ילדותית בלשנו של הרב, היא דווקא ראיית הדברים כאובייקטים נפרדים, ההבנה הסיבתית. התינוק בראשית חייו עוד לא יודע להבחין בין ראיית המציאות של לפניו כמשהו עצמי לבין ראייתו דרך משקפיו הסובייקטיביות. ילד קטן אינו מסוגל להבין שאדם שכעס עליו יכול להיות נעים ולבבי ברגעים אחרים. או עם אנשים אחרים. כשאנחנו מצליחים להפריד בין התפיסה הסובייקטיבית שלנו לבין מאותו של דבר, אנחנו יכולים להרחיב את הבנתנו להפריד בין הממד האובייקטיבי לממד הסובייקטיבי של חיינו. רק אז אנחנו יכולים לתפוס שפלוני הוא בעל כוונות טובות, למרות שפעולתו התגלתה כמזיקה. כל אלו הן תובנות הכרחיות מבחינת החשיבה החברתית, המוסרית והאמונית, אבל אינם עומדות לרשותו של הילד הקטן. כותב הרב עקבי הצון. התשובה הנמוכה, המחשבה הנמוכה והשטחית לא תכניס בקרבה שום רעיון המעתיק אותה מעל צלם, מעל עצם חזיונה. כי הלא אין המחשבה הפעוטה יודעת כלל את משפטי החוש והמוחש, ולא את דרכות השכר והמושכל שבעיון. אין סתירה בין שני אופני ההכרה. לפעמים אנחנו דוסים אותו, את אותו חיזיון בשני אופנים. רופא יכול להתבונן במטופל באופן סיבתי, שכלי וקר, ולנתח את התהליכים המתרחשים בגופו, ובו בזמן לחוש כמה יקר ואהוב האיש הזה, וכמה מגיע לו להיות שרוי בכל טוב. אין סתירה, אבל יש הבדל גדול. היחס העמוק שיש לנו כלפי מה שנתפס בדרך האחת שונה לגמרי מהיחס למה שנתפס בדרך שנייה. באופן הראשון מדובר בניכור, אנחנו עומדים מול חיזיון, כאובייקט מול אובייקט. מה שאני תופס כקיים מצד עצמו של החיזיון, נשאר זר ומנוכר, לפעמים מאיים, ולעיתים אף ניתן לניצול. לעומת זאת, מה שנתפס דרך התארים המתייחסים, לאדם התופס אותם הופך לחלק מהווייתו של התופס. קל להרגיש בהבדל אם נתרגם את הניסוח המופשט ליחסי אנוש מסוגים שונים. המקרה הראשון דומה לאדם זר ששמענו לו דברים טובים, טובים ככל שיהיו, אין אנחנו חשים קרבה כלפיו, או אם אנחנו חשים גם קנאה ועוינות. לפעמים אנחנו מאוימים על ידי הצלחתו, עלולה לפגוע בשלנו ולהפעיל עליה. אולם אם מדובר באדם יקר לליבנו, אדם שהוא חלק מחיינו, אנחנו יכולים לשמוח בגדולתו, ולחוש כאילו הווייתנו שלנו התעצמה בהצלחתו. נחשוב על ילד השומע דברים נפלים על הוריו, ומתמלא גאווה כאילו הוא עצמו גדל והתעצם בזכותם. כותב שם הרב, המחשבה המתרוממת מעל השטח הנמוך היא מבחנת שהנבחר שבעסק חושה ושכלה יהיה העסק בתארי החיזיון מצד יחוסם לה. בזאת היא מסירה מעליה את התימהון ואת הרבוביה הבאים לרגלי דבר זר, כי כבר אין כאן דבר זר באמת, כי אם היא עסוקה בחלקים מחלקי הווייתה. ואם יהיה החיזיון דבר נעלה ומרומם, מקור שאינו נשאב ונפסק כי אם העין המתקבר, אז תהיה שרויה תמיד בנחל הדנים של שאיבת אוצרות חיים חדשים, קרובים לה, המביאים לה שמחה. כמה יפה מתארים המשפטים האלה את יחסנו לאדם אהוב, שכל גדולה שמייחסים לו מעצימה את הווייתנו. אנחנו חשים שכל טוב שיש לו הופך מבחינתנו את המציאות כולה לטובה יותר. כך ראוי מבחינתנו שעודו אדם יהיה שרוי בטוב. כך ראוי זו בדיוק הגדרתה של ההבנה המוסרית כפי שהבאנו קודם. מה שאין כן, אם אנחנו מנוכרים לאותו אדם או לאותו חיזיון, ואז כל גדולה שאנחנו רואים בו יוצרת אצלנו תחושות של קנאה, איום וניכור גדול כפל כפליים. לדעת הרב, כך תופס הילד את הקטן את המציאות. העולם בו הוא חי מורכב מבחינתו מאובייקטים חסרי קשר, שהיחס שביניהם הוא חיצוני ומאיים. כותב הרב, מה שאין כן אם המחשבה היהדותית לא תזוז ממקומה, בכל שיחה ושיגה יהיה רק עם העצם, החיזיון שהוא מרום ונשגב. אז תתה במסילות זרות לרוחה, ואם החיזיון יתגבר הרבה בשר הפה, תהיה מוכרחת להסב פניה ממנו. טוב, יש עוד הרבה להאריך בעזרת השם, ואני מקווה שבשיעור הבא אנחנו נמשיך בלי נדר, בלי נדר. שלום שלום, אהובה ידידיי מורי ורבותיי.